נקרא ביחד שיחה של הרב ציודה שמסכמת את עניינו של היום על שלוש זוויותיו, ובשיחות אחרות הרב ציודה מדבר על הזווית הרביעית, שזה העניין של יום הקדיש הכללי. לכך הוא הקדיש שיחות בפני עצמן על עניינה של השואה, על המבט האמוני, וגם שיחה אחת כמובן לא ממצה, ואולי אפילו לא מתחילה לגעת בעניין. אז לקרא, המצור על ירושלים. ביום זה יש שלושה דברים עיקריים. אפשר לראות בהערה 5 ציטוט מתוך הסליחות. אזכרה מצוק אשר קראני בשלושה מכות, או בשלוש מכות, בחודש זה היכני, גדעני, הניעני, היכעני, הלא שלושתן קבעתי תענית. כלומר, 10 בטבת הוא יום תענית על מקבץ אירועים קשים, והאמת שבמסכת סופרים כתוב, במגילת תענית כתוב, שבחטא בטבת ירדו 3 ימים של חושך לעולם. חטא, ט' וי'. אבל אנחנו לא צמים 3 ימים כמו במגילת אסתר, אלא יום אחד. הראשון, שהוא מדברי נביאים, הוא תחילת המצור של הגויים על ירושלים. צום 10 בטבת מופיע בדברי הנביאים יחד עם 9 באב. כלומר, זו אותה מערכת של צומות מפני החורבן. זכריה שהיה נביא בזמן בית שני מזכיר את צום 4, שזה י"ז בתמוז, וצום 5, שזה 9 באב, וצום 7, שזה צום גדליה, וצום 10 זה 10 בטבת, שהוא בעצם הראשון מבחינה היסטורית. חז"ל מבארים שצום החודש 5 הוא 9 באב, וצום החודש 10 הוא 10 בטבת, זה על פי גמרא במסכת ראש השנה, יום בו שמח מלך בבל על ירושלים. כפי שכותב יחזקאל הנביא, ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש הזה לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. האמת שייתכן שלולא הנבואה אנחנו לא היינו קובעים את העשירי בטבת, שהרי לכאורה הוא עוד רחוק מהחורבן, כ2.5 לפני החורבן. בסך הכל שמח מלך בבל והתחיל את המצור, אבל הנבואה היא קוראת את המאורעות מתוך מבט על, והיא מזהה את תחילת הסדק שהוביל בסופו של דבר לחורבן הבית ב9 באב. אומר הרב ציודה, כוח הרשעה שמח ונשען על ירושלים עיר הקודש. אמנם לא מיד הצליח, והדבר נמשך כ3 שנים. על כל פנים, יום זה הוא ההתחלתה של כל הצרות של ירושלים. די בזה לקבוע יום צום על התחלת הפורענות של 17 בתמוז ו9 באב. אבל יחד עם זה, יש בתוכן של 10 בטבת 3 עניינים. כלומר, יש עוד 2 עניינים שנסמכים לדבר הזה. אז דיברנו, אתם רואים בכותרת של סעיף אחת, המצור על ירושלים. זה דבר שכולם יודעים, כולם מתוך מודעות מתענים ביום הזה, על הנקודה הזאת. שתיים, יום פטירת עזרא הסופר. העניין השני של עשרה בטבת הוא יורצייט של עזרא הסופר. כפי שמוזכר בשולחן ערוך, שגם מפני סיבה זו יש לנו עניין לזכור את עשרה בטבת. אם תראו בהערות בסעיף 7, האמת שפטירת עזרא הסופר לפי השולחן ערוך והמגן אברהם והתז ועד המשנה ברורה, עזרא הסופר מת בתת בטבת, בתת בטבת, לא בעשרה בטבת. אבל אנחנו סומכים את העניין הזה. זה בגלל שהחימום פועל. בגלל שהחימום פועל. צריך אוויר. אם זה לא מפריע. לא, לא. זה לטובת כולם. יש הלכה שאדם צריך להתענות ביום שמת בו אביו. זאת הלכה שנפסקה בשולחן ערוך, מקורה בגמרא בנדרים. ביום שמת בו אביו, מדינה דגמרא צריך להתענות. אמנם בדורות האחרונים עושים סיום משום שירדה חולשה לעולם, אז אם מסיימים מסכת, זאת סיבה לא להתענות. אבל מעיקר הדין, ויש כאלה ששומרים על הדין הזה, לפי היכולת, והלכה. יש הלכה שאדם צריך להתענות ביום שמת בו אביו. אבל אותה הלכה מכירה גם בחולשות שלנו. ואם אדם אוכל, בפרט בסעודת סיום, ומתוך זה הוא יושב כל היום של יורצייט, והוא לומד בתורה, ולומד משניות, לילו נשמת הקרובים, זה לא פחות חשוב. מה? או, לא פחות מזה, יש ערך מיוחד להתענות ביום שמת בו רבו. כך המשנה ברורה מביא בשם השל"ה הקדוש. אתם רואים בסעיף 9, טוב להתענות יום שמת בו רבו מובהק, כי חייב בכבודו יותר מכבוד אביו. המשנה המפורסמת בבבא מציעא פרק שני, שאבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמת, שאביו מביאו לך העולם הזה ורבו מביאו לך העולם הבא. אז אם כן, אם צריך להתענות ביום שמת אביו, כל שכן שטוב להתענות גם ביום שמת בו רבו, רבו המובהק. על פי דברי חז"ל, שאבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת, שאביו יביאו לך לעולם הזה, ורבו של נחמה יביאו לך לעולם הבא. אז מה זה נוגע ליום פטירת עזרא הסופר? עזרא הסופר הוא הרבי המובהק שלנו, הרבי של כל כנסת ישראל. מניין? חז"ל אומרים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה. כלומר, המועמד מספר 2 לקבלת תורה זה עזרא, הוא מעין שני למשה רבנו. משה רבנו הוא הרבי מספר 1, הרבי מספר 2, עזרא. רבי של כל כלל ישראל. וכעת הרב ציודה מוכיח ומתאים אותנו מעט על אישיותו האדירה של עזרא הסופר. משה רבינו הוא תחילת הסידור של בחרבנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. משה קיבל תורה מסיני. כמה דורות לאחר משה קם עזרא הסופר והמשיך את המפעל של משה רבינו. הוא תיקן כמה תקנות. גמרא בבא קמא, אתם רואים בהערה 13, 10 תקנות תיקן עזרא, שאינן תקנות פרטיות אלא קביעות יסודיות לביסוס התורה בישראל. יש שם תקנה שלא יעברו 3 ימים בלי קריאה בתורה. זה תקנה בסיסית חשובה. כן, עוד דברים. נכון, קדושת שבת וכו'. ומי זה עזרא? מה הרמה, מה אישיותו? הוא עדיין השתייך לדרגת הנביאים. כדברי חז"ל, מלאכי זה עזרא. הנביא האחרון, בתרי עשר, מלאכי זה עזרא. והוא מהווה מעבר בדברי תורה לדברי הנביאים, לדברי סופרים. כלומר, בדברי תורה ודברי הנביאים לדברי סופרים. עזרא הסופר המבין בתורת האלוהים, הוא התחלת הכנסת הגדולה. הוא המעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. הוא הממשיך את ביסוס התורה בישראל. כלומר, לפי מה שאנחנו רואים בחז"ל, יש כנסת קטנה, הם דואגים לפוליטיקה, ויש כנסת גדולה של 120 חכמים ומתוכם כמה וכמה נביאים, שהם דואגים לביסוס התורה שבכתב דרך ריבוי הלכותיה שבעל פה. ועזרא הסופר הוא מאנשי כנסת, מראשי אנשי כנסת הגדולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודאי, זה מעלה מאוד מיוחדת. אגב, הפרשנים שואלים במאמר מוסגר, איך יכול להיות איש אחד שקול כמשה ואהרון? הרי כתוב לא קם נביא עוד בישראל כמשה, והרמב״ם כותב 13 עיקרים להאמין בנבואת משה, שהוא היה אביהם של נביאים, אדון הנביאים, וכל הנביאים הם קטנים ממנו. איך אפשר להגיד ששמואל שקול? והרב קוק בעולת ראייה, קטע של הוגח מתוך אין היה, הרב קוק מסביר ששמואל הנביא היה בדרגה פחותה מזו של משה ואהרון, אבל לעומת משה ואהרון שעסקו כל אחד במפעלו הספציפי ברמה הכי גבוהה שיש, הוא, שמואל, עסק בשני המפעלים יחד. כמובן, בדרגה שהיא פחותה מהמדרגה האישית של משה ואהרון, אבל לעומתם שעסקו כל אחד במפעלו, כל אחד בתחומו, כיבדו האחים אחד את השני ולא התערבו אחד בתחומו של השני, שמואל הוא כולל את שני המפעלים יחד. הרב קוק שם מעריך בדבר, לא ענייננו כרגע. אז אתה שואל איך אפשר למה לא נאמר על שמואל מה שאומרים פה על עזרא? ודאי, כל אחד ועניינו המיוחד לו. אז אם כן, עזרא הוא אדיר בתורה, בנבואה, בחקיקה הלכתית, בביסוס תורה שבעל פה. אבל יש עוד נקודה שהיא קיימת אצל עזרא. מה? או, זה הנקודה הבאה. ולכן יש פה סעיף מאוד חשוב. מניין אנחנו יודעים שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה? זה גמרא בסנהדרין כ"א עמוד ב'. הגמרא שם אומרת, משום שיש גזרה שווה. כתוב על משה רבנו שהוא עלה אל האלוקים אל הר סיני לקבל תורה, ועל עזרא כתוב הוא עזרא עלה מבבל. אומרים חז"ל, עלה לגזרה שווה. מה משה עלה לקבל תורה? כתוב על זה עלה, אף עזרא עלה ועלה איתו בתקופת שיבת ציון, חזרה מבבל, אחרי כ-70 שנות גלות, הוא עלה והעלה איתו לארץ ישראל. אומרים חז"ל ששניהם שקולים. אז שמעתי פעם מהרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, זה היה בהספד שהוא אמר בהלוויה של חנן פורט, זכר צדיק לברכה. אמר הרב דרוקמן, מהי הגזרה שווה? הרי הוא עלה לקבל תורה, והוא היה ציוני שעלה לארץ ישראל. רואים בחז"ל שזאת גזרה שווה. זאת אומרת, לעלות לקבל תורה ולעלות לארץ ישראל, מבחינת חז"ל, זה אותו דבר. זה הדיבוק בריבונו של עולם. הדיבוק בריבונו של עולם על ידי קבלת תורה, והדיבוק בריבונו של עולם על ידי שמתהלכים לפני אלוקים בארצות החיים. זה אותו דבר. וזה מה שמפורט פה בסעיף 3. שיבת ציון. יחד עם זה. כן. כן. טוב, אתה ממשיך במפעלך שאתה רוצה לדרג את כל גדולי ישראל, אתה צודק. גם שם רואים על הקשר המיוחד בין משה לרבי עקיבא. הרי משה אמר, כשהוא ראה את רבי עקיבא, מעביר שיעור, מנחות כ"ט עמוד ב', יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, אז מה שמה? שהוא ראוי לקבל תורה. זה מנחות כ"ט עמוד ב', אבל סנהדרין כ"א עמוד ב', שם כתוב שעזרא ראוי היה שינתן, אם עלה קדמו משה. אז איך נעשה את הסדר? משה, עזרא ורבי עקיבא. צריך לעשות אנציקלופדיה כזאת של הערכת אישי ישראל. לא, 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 אני יודע לעשות את זה, אבל בוודאי, ההערה שלך נכונה מאוד. אבל ההערה פה, הנושא פה הוא מאוד מאוד חשוב. כי הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. שהגדול בתורה, הגדולים בתורה, הם אלה שצריכים לעסוק במפעל הציוני. ולא כפי שאנחנו, לדאבוננו, רואים מצבים כאלה שישנם גדולים בישראל, שמשום טעמים חשובים וחיוביים אינם מצטרפים למפעל הציוני. אבל זה לא עזרא הסופר, מיד נראה. יחד עם זה, אישיות נבואית תורנית זו, הוא, האישיות הזאת, שליח ממרום לשיבת ציון ועזיבת הגולה לארץ ישראל, ואישיות זו עומדת בראש בשוב השם את שיבת ציון. ודווקא הוא הכי גדול בתורה, הציוני הכי גדול. עזרא הסופר, המבין בתורת האלוהים והראשית לאנשי כנסת הגדולה, הוא העוסק בעלייה וקורא לעלייה. הזכרת את רבי עקיבא, הנה, מאוחר יותר גם רבי עקיבא הוא גדול התורה בדורו, ללא חולק. ויחד עם זה הוא נושא כליו של בר כוכבא. הרמב״ם כותב על רבי עקיבא שהוא היה נושא כליו של בר כוכבא. גם היום בצבא יש לך מ"פ והוא צריך קשר, קשר מ"פ שיקח לו את מכשיר, את הממקוף. ודווקא רבי עקיבא הוא הקשר מ"פ של בר כוכבא. ועוד בר כוכבא, זה סוגיה. שיחות הרב ציודה ללג בעומר, מאוד מאוד מעריך שם הרב ציודה בדברים האלה, ושוב מזהה את הקשר בין תפיסה תורנית עצומה גדולה, שהיא יש לה עין לראות בבר כוכבא דרך כוכב מיעקב. דן מלכה משיחה. ממה הוא התלהב, אומר הרב ציודה? מזה שהוא מחזק את העניין הלאומי של ישראל. מזה הוא התלהב. זאת גדלות תורנית. לראות את השיבה של עם ישראל ואת האחיזה של עם ישראל בארץ ישראל כערך אלוקי תורני. אחרי 70 שנות גלות נופלת מלכות בבל שהחריבה את בית מקדשנו. ומופיעה הצהרת כורש לשוב הביתה. מי יבכה מכל עמו? יהי אלוהיו עמו ויעל. השליחות האלוהית הזאת נמסרת ביד נביא וגם ביד גויים. ככה השם מנהל את המציאות. מזעזע מה שיש היום ומה שהיה אז. כלומר, זה בדיוק אותו דבר. איזה הבדל יש בין הצהרת בלפור להצהרת כורש? זו מלכות שקוראת לישראל בסיום הגלות לעלות לארץ ישראל. וכפי שנראה, גם אין הבדל בין אנשי התורה אז להיום, כי גם אז רוב סלטה ושמנה של היהדות התורנית לא עלתה עם עזרא הסופר עלה עם 40,000, זה כלום. ואיזה 40,000? אנחנו עוד נלמד. 10 יוחסין עלו מבבל. איזה יוחסין? זה מרכאות כפולות. ממזרי, שטוקי, אסופי, כל הבררה. עשה את בבל סולת נקייה, כי לקח איתו את כל הבררה. אומר הרב קוק באגרות, זה מה שקורה היום. אבל זו העמקה של עזרא, כי בסופו של דבר, כתוצאה מעלייתו עם אותם יוחזין, הוא הקים פה את בית שני, לא רק את המבנה, אלא גם את כל תורה שבעל פה של בית שני, שהיא ליוותה אותנו בכל הגלות הארוכה, כ-2,000 שנה, עד עצם היום הזה. אז מה עשוי לצמוח מתוך עלייה כזאת לארץ? אומר הרב קוק, אם כך, אני פוסק שגם היום זה כך. יכולים להישאר, לצערנו, הרבה אנשי תורה וחסידות שאינם מזדהים בגלל סיבות נכונות. הם רוצים שרק יוחסין יעלו לפה. אז הם נשארים שם ועולים לפה כל אותם אנשים המיוחזים. אבל גם היום אנחנו רואים איזה תורה צומחת בעם ישראל, במדינת ישראל, כיום הזה. והיה ראשיתך מצער ואחריתך הסגה מאוד, גם ברוחניות. פה, היום. ודאי. לא, אבל אלה שהיו, אבל אלה שעלו לפה, זה היה בררה. כן, אבל הם העלו איתם את נשמת ישראל, את כנסת ישראל. ועל כנסת ישראל כתוב, כולך יפה רעייתי ומן בך. כלומר, אותם יהודים שנשאו נשים נוכריות ודיברו בשפה עילגת, חציה מדברים אשדודית וכולי וכולי, עוד לא יודעים עברית כמו שצריך, אבל הם נושאים בנשמתם את נשמת ישראל השלמה, שהיא ואורייתא וקודש בריך הוא אחד. לכן ברור שיצא מזה רק טוב לישראל. כן, זה מה שהרב קוק אומר. אנחנו, יש לנו תפקיד, נכון, יש לנו תפקיד אחד, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו לא מנהלים את העולם, גם היהדות החרדית לא מנהלת את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואנחנו בענווה, על פי כמובן חז"ל, על פי דברי הנביאים שקדמו, על פי גדולי פוסקי הדור, אנחנו מתבוננים, וכמעט כל הרבנים קבעו שזאת ראשית צמיחת גאולתנו. והביטוי צמיחת גאולתנו אומר שזה רק ראשית, אבל זה ילך ויצמח. וממילא אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, ואנחנו שמחים ואנחנו מאמינים שגאולתם של ישראל היא קימה קימה, היא הולכת ואור, מוסיף והולך. כן. לא, לא. כמעט שלוש אחר כך, שנתיים וחצי אחר כך. אני חושב שכן. כן. וזה מתחיל המצור על ירושלים, אבל זה לא היה קל. לא היינו פריירים. לא ויתרנו. וזה לקח הרבה זמן. אבל המצור על ירושלים בסופו של דבר הוכרע. כן. אבל לא, לפעמים מצור לא מצליח, ואתה צריך ללכת החוצה. הרב אלקלעי הוא מורה שלי להיסטוריה, ביסודי. אז לכן ברור שהידיעות שלי הם ככה, ביחס אליו. טוב, ריבונו של עולם, קורא, בואו הביתה. ריבונו של עולם מתגעגע לשבעת הבנים. אוי לאב שהגלה את בניו, ואוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי וגליתי לבין האומות. לכן ריבונו של עולם הקים מכיסאותם כל מלכי גויים, והעמיד במקומה מלכים אחרים המרשים את שיבת ציון. הרי בבל החריבה אותנו. ריבונו של עולם אומר, אין בעיה, אני אסבב את כל העולם. עד לזה שקורש מלך פרס יעלה, והוא יש לו... הוא דומה לטראמפ, הוא משהו אחר, הוא סוג אחר. הוא מוריד את מלכות בבל, הוא מעמיד את מלכות פרס מדי ואת קורש, וקורא לעלות, קורא, ולא נענה. יש כאלה שאינם רואים מה שנעשה. וישעיה הנביא מתמרמר, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. ואתם יודעים מה ההמשך של הפסוק? מי עיוור כי אם עבדי, וחרש כמלאכי יש לך. לא נעים. עבדי השם, הם החרשים והעברים. הם לא רואים את פועל השם. הם לא אומרים הלל ביום עצמאות. אותו דבר קורה לנו בדורותינו. הנה. הארץ הייתה בידי השלטון הטורקי. ולפני כ-50 שנה, השיחה הזו נאמרה בתפשין למדהי, למדוו. אז לפני כ-50 שנה, הוא פעל. וגם הוא פלא מלכות גרמניה הארורה. הייתה אצל הגויים תקופה של הצהרות, נשבה רוח טובה אצלם, בהצהרת בלפור והצהרת חבר הלאומים, מתוך התרוממות אידיאלית, לא הודיעו, הם הודיעו, שהם מכירים את זכות עם ישראל על ארץ ישראל, על פי התנך, לא כמו האום של היום, גם האום של שבת הזאת, שהוא חבר רשעים, שאינו מן המניין, כופרים בתנך. אנחנו הכובשים פה. חזרנו לנחלת אבותינו. ואילו אז, הייתה איזו רוח של אידיאליות. איך זה יכול להיות? פתאום הגויים כל כך אידיאליים, אידיאליסטים. הכל מסודר מעת השם, קורא הדורות מראש. מה, אתה לא רואה את זה? הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. פתאום אתה רואה התרוממות רוח כזאת של כורש בשעתו, של בלפור וחבר העמים. פתאום הגויים כל כך נחמדים אליך. אתה לא מבין שהנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, והוא מלמעלה משחק בתיאטרון בובות הזה. אתה לא רואה? אמנם תלמידי חכמים רבים לא ראו את יד השם. כפי שהדבר קרה גם אז בימי עזרא, וישעיהו הנביא קורא, מי עיוור כי אם עבדי? אלו עבדי השם, המקיימים תורה ומצוות, וחרש כמלאכי, מי זה מלאכי? אלו תלמידי חכמים, הדומים למלאכי השרת. ודווקא מצידם היו עיכובים. לכן הגמרא מספרת על ריש לקיש, בדור מאוחר יותר, שהיה שוחה בירדן. ולא רצה להיפגש עם אחד מגדולי חז"ל שבא מבבל ודחה אותו באומרו, סנינה לכו, אני שונא אתכם, כי אבותיכם לא נענו לקריאת עזרה לעלות לארץ. גמרא ביומא דף ט עמוד ב, גמרא אומרת שריש לקיש, הוא היה אתלט, הוא היה פעם ראש השודדים, אז גם כשהוא חזר בתשובה, הוא המשיך לשחות בירדן. פתאום הוא רואה את רבא ברבר חנה מגיע מבבל. אז הוא אומר לו, אני מקפיד עליכם. סוף סוף מגיע איזה רב מבבל, מחוץ לארץ. למה כשעזרא אמר לעלות לפה לא עליתם? יש לכם ביקורת על הנהגה אלוקית, על ההשגחה אלוקית? תלמידי החכמים והיהודים הכשרים לא הלכו עם עזרא. לכן הוא עלה לבדו יחד עם מי שרצה לבוא איתו. הוא היה שליח השם לעלייה, כמו ברוך דובדבני, כמו מישהו כזה, זה עזרא. ואמר, אני הולך, מי שירצה יבוא איתי. ואכן עשרה יוחסין לנו עם בבל, חבורה מעניינת מאוד של פסולים, שתוקים וממזרים הצטרפה אליו. אמנם אבן מעשו הבונים, אלו תלמידי חכמים שנקראים בונים, הייתה לראש פינה, וממנה צמחה ישועה גדולה. אם כן, כך היה תפקידו הכפול של עזרא. עזרא, הסופר המבין בתורת האלוהים, הוא המשך תורה שבכתב במעבר שלה אל אנשי כנסת הגדולה וחז"ל, ויחד עם זה הוא שליח אלוהי לעלייה לארץ, לבניין ירושלים ובית המקדש. מה זה? הכוונה היא, אבן זה אבן הפינה. התשתית לבניין בית שני לא קיבל הכשר של הבדץ. אבן, את האבן מעשו הבונים. הגמרא אומרת, אל תקרי בנייך אלא בונייך. בנאים זה תלמידי חכמים. אז הבנים, התלמידי חכמים, בנאים, תלמידי חכמים, מעשו באבן. למה? הם מדדו הכל לפי קיום תורה ומצוות. והחבר'ה שאלו פה, הם עלו עם נשים נוכריות, לא ידעו עברית, לא קיימו מצוות. אז הם אמרו, אנחנו לא שותפים עם הציונים האלה. אבל הפסוק אומר, שמעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, ואותה אבן שמעשו הבונים, הייתה לראש פינה, היא רק הבסיס. אבל היא, ממנה נבנה בית המקדש, ממנה התפתחה אחר כך תורה שבעל פה, בשיאה, בגדלותה. אומר הרב קוק, אותו דבר בימינו. אם תרצו, תראו בסעיף 31, מתוך איגרת של הרב קוק. וכבר היה בימי עזרא שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל, ונשארו בבבל. ועזרא לקח עמו את הפסולים, שהיו מעשיהם כעורים, והיה העולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם. גופרית ומלח, שריפה חול ארצה, לא תזרה וכולי. לפי הקנה מידה הפשוט של שכר והעונש, זה נורא והיום. והיו מחללים את השבת גם בארץ ישראל, ומכל מקום. אז למה אתה עזרא מתחבר עם הציונים האלה? ומכל מקום, גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה הבית השני, שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה והרחבת גזרות החכמים והתפשטות תורה בישראל. ודאי שהעולים לא הייתה מחשבתם להרחיב את התורה בישראל. הם לא ידעו כלום בתורה, ממינם לשמאלם. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. ודאי. התלמוד הבבלי הוא המשך ובאור המשנה הארץ ישראלית. במחשכים מושיבני כמתי עולם, אומרת הגמרא, זה פסוק באיכה. אבל הגמרא בסנהדרין אומרת, זו תורה שבעל פה. זה תלמודה של בבל. במחשכים מושיבני כמתי עולם. מסביר הנציב, האור של ארץ ישראל הוא כל כך עצום עד שהוא התפשט גם בחושך הגדול של בבל. התלמוד הבבלי הוא עיסוק באור ארץ ישראלי, שלא קבע גם ביותנו בגלות. הוא אמנם לא אותו דבר, כפי שהגמרא אומרת, מסכת חגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין מה להשוות את האור של התלמוד הבבלי לאור העצום של תלמוד ירושלמי, של תלמודה של ארץ ישראל, אבל גם הבבלי הוא פיתוח תורת ארץ ישראל. אפילו במחשכים יש אור כזה גדול, ריבונו של עולם לא עזב אותנו. דלגו לעמוד הבא, סעיף 6. אנחנו לקראת סיום. תיקון הזעזועים, צד שמאל למטה. עיקרו של הצום אינו במניעה מאכילה וסיגופים, אלא בתיקון ותשובה של היסודות החורבניים, כדברי הרמב״ם. אנחנו מתענים, אנחנו אומרים סליחות, כדי לתקן, כדי לחזור בתשובה. עניין היום הוא להרבות בתיקון שכל אחד ושל כל ישראל, תשובה פרטית ותשובה ציבורית, על ידי תשובה ביחס לשלושת הדברים. בעמוד הבא, א', לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא את חומות ירושלים, תיקון שצריך להתפשט על פני כל הארץ. הרי ירושלים עתידה להתפשט על כל ארץ ישראל, אז בניין ירושלים זה בניין כל ארץ ישראל. יש להרבות בבניין ירושלים. איך בונים את ירושלים? מצידה החומרי ומצידה הרוחני. כי ירושלים תושב רק מתוך גדלות של תורה. ויש עוד הרבה מה לבנות בירושלים. כל מזרח ירושלים, כל עוטף ירושלים, בבניין הפיזי. והבניין הרוחני בכלל, יש פה מאבקים עצומים. יש עוד הרבה מה להגדיל תורה בירושלים. ב', וזה גם עניין התיקון לעומת היורצת של הרבי שלנו, עזרא הסופר, המבין בתורת האלוהים. יש לחזק בכל תוקף את ביצרון התורה, ולהרבות ביגדיל תורה ויאדיר. וכמלחמת עזרא נגד חילול שבת, ונשיאת נשים נוכריות, להוסיף קדושה ורוחניות. יחד עם זה, ומתוך זה, לתקן מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל ירושלים, ולהרבות עלייה לארץ, עלייה בגוף ובנפש, עלייה לכל חלקי הארץ. יש להרבות בעליית עולים, כל מי שיכול לפעול בזה. ולא צריכים להביא את כולם לגוש דן. יהודה ושומרון, ועוד מרחבים גדולים בארץ, מחכים להרבה עולים. לא ליפול ברוח, לא לסוג אחור. כתוב בסוף פרשת דברים, לא תיראום. אמר הרב מרדכי אליהו, לא תיראום. לא תיראום. אין לחבר רשעים האלה שום אפשרות להגיד משהו נגד התורה, נגד ריבונו של עולם, נגד האמת ההיסטורית, ולא העיוותים השקריים. בעזרת השם, עם ישראל הולך ומבריא בצד החומרי, בצד הרוחני, ובעזרת השם נעשה את התשובה השלמה לתיקון שני הקלקולים האלה. והתיקון השלישי, לעומת תרגום התורה ליוונית, עוד לא דיברנו עליו, לא הספקנו, אבל עוד חזון למועד. זה היום בחטא בטבת. זה מוריד הרבה חושך לעולם, בוודאי. אבל אור השם וכבודו עלינו יזרח, והרבה בין האור של מדינת ישראל, של הגדלת תורה בישראל, בוודאי ידחה את כל החושך. שלום.